כל חי אונליין 93fm.co.il.
לילה טוב באולפן בני הראל. מרן ראש הישיבה, הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן, יישאר הלילה להשגחה במחלקה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי מעייני הישוע בבני ברק. הרב יעקב רוזנשטיין, נאמן ביתו של ראש הישיבה, הסביר הערב בריאיון לכל חי את ההחלטה להשאיר לפי שעה את הרב במעקב בבית החולים.
בגילו המופלג חלש, כל שנה שעברה ראשי עבר דלקת ריאות קשה מאוד מאוד, וברוך השם חזר לביתו, והמוני עם ישראל, אנחנו כולנו ממשיכים להתפלל כל הזמן, אבל ברור שצריך להיות מעקב ערניים יותר מאשר באדם בגיל צעיר, וזה מה שעושים בשביל שראשי ימשיך להיות בריא וחזק על עד ביעדו על צדר.
ראש הישיבה הושפז הבוקר כשהוא בהכרה מלאה לאחר שבליל אמש סבל הרב מחום וחולשה. הציבור נקרא להמשיך ולהרבות בתפילות ובתחנונים להחלמתו השלמה של מרן הרב אהרון יהודה לייב בן גיטל פייגה בתוך שאר חולי ישראל. יושב ראש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק הרצוג תוקף הערב בחריפות את התנהלות ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך חקירותיו ומאשים אותו בהתנהגות לא ממלכתית.
אז הוא היה צריך פשוט לשתף פעולה עם החוקרים ולסמוך על מערכת אכיפת החוק. כל המשחק הזה של האיים על המפכ"ל, על משרד המשפטים, מערכת אכיפת החוק, הייעוץ המשפטי לממשלה, שלא לדבר פרקליטות, מבקר המדינה, אז ודאי התקשורת. זאת התנהגות לא ממלכתית בכלל, בעצם זאת התנהגות לא אחרת.
הרצוג אמר את הדברים בריאיון למהדורה המרכזית של כל חי עם בצלאל כאן. למעלה מ-1,000 בני אדם מפגינים הערב בירושלים מחוץ למעונו של ראש הממשלה נתניהו. המפגינים קוראים לנתניהו להקצות תקציבים לרכבי ביטחון ובניית כבישים עוקפים ביהודה ושומרון. הגענו לבקשת המשפחות השכולות כדי לומר לראש הממשלה שביטחון תושבי יהודה ושומרון אינו הפקר. דברי יושב ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן במהלך ההפגנה. עובדת הניקיון התובעת את רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו בשל טענותיה להעסקה פוגנית מסרה היום עדות נרחבת במשטרה. במהלך העדות הצהירה העובדת כי ישנם גורמים המאיימים עליה ועל בני משפחתה. מסירת העדות נעשתה ביוזמת עורכי דינה של התובעת והיא ערכה יותר מ-6 שעות. השליח האמריקני למזרח התיכון ג'ייסון גרינבלט סיים היום את ביקורו באזור, במהלכו נפגש עם בכירים בקהיר, אמן, ירושלים ורמאללה, בניסיון לחדש את שיחות המסע ומתן בין ישראל לפלסטינים. גורמים בכירים בבית הלבן מוסרים כי בשבועות הקרובים צפוי גרינבלט לקיים פגישות נוספות באזור. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ שלמה ריזל. בתאונת דרכים שאירעה הערב בכביש המוביל לים המלח נפצע אדם אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. פרמדיקים של מד"א העניקו לפצועים טיפול ראשוני במקום ולאחר מכן פינו אותם לבית חולים. כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזרוביץ' מוסר כי נסיבות התאונה נחקרות. ולסיום התחזית, הלילה ומחר תורגש ירידה קלה בטמפרטורות ויתכנו ממטרים לפרקים בצפון הארץ ובמרכזה. לקראת אחר הצהריים הגשם יחלש בהדרגה. בהמשך השבוע מגמת ההתקררות יימשך. ועד כאן, חדשות כל חי.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. המסע עם הרב ישי וליס.
ערב טוב מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו כאן בתוכנית המסע כמדי יום ראשון ברדיו קול חי. צהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום, שלום גם למאזיננו דרך האתר של רדיו קול חי. הערב אנחנו נשוחח בנושא של מעשה פתחנו בעניינו שבוע שעבר, הנושא של ההסברה היהודית, לקחת נקודות ששנויות במחלוקת, איך אפשר למעשה לקחת דברים שאנחנו אולי מאמינים בהם באמונה שלמה ולהעביר אותם לצד השני מבלי לעורר איזשהו אנטיגוניזם. שבוע שעבר היה איתנו באולפן הרב ישעיהו הורוביץ, וגם השבוע הצטרף אלינו. ערב טוב הרב הורוביץ.
ערב טוב לך ולכל המאזינים.
אבל כמובן לפני שאנחנו נתחיל, אנחנו נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, למנהל התוכניות בצלאל כאן, אפרים דוד על אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור רועי קנטן. הייתי רוצה הרב שיורוביץ היום לקחת מספר נקודות שקשורות כמובן לנושא של ההסברה היהודית, אבל לפתוח אולי בקישור אפילו במידה מסוימת לפרשיות שאנחנו נמצאים בתוכן. אנחנו נמצאים למעשה בתחילת דרכו של אברהם אבינו, אברהם העברי, חזן מציינים, הוא מן העבר האחד, כל העולם מן העבר השני, ולאט לאט בעבודה מתמדת, לאט לאט יש את הנפש אשר עשו בחרן. אברהם אבינו מתמודד עם ניסיונות מסוימים, לפעמים עם מצבים שהם בלתי אפשריים גם מבחינת הסברה. אם אנחנו נסתכל רק על הפרשה שאנחנו עומדים לקראתה, הנושא של עקדת יצחק, כאשר אתה אמור לבוא ולהסביר לכולם מה קורה כאן, מה אתה אמור לעמוד מול אנשים, ויש לך איזושהי משימה, ואיך אחר כך תסביר את עצמך. חזל מציינים את אותו דבר לגבי ברית המילה של אברהם אבינו, באו ואמרו לו, אותם חברים, אותם מכרים דווקא של אברהם אבינו, זה לא בסדר מה שאתה יוצא לעצמך. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת רעיונות, להעביר אותם לצד השני, ולפעמים אנחנו אפילו לא תמיד מבינים מה עומד מאחורי הרעיונות הללו. משימה גדולה, איך מצליחים בה. נקודה נוספת ש...
אברהם אבינו היה פשוט נותן לאנשים לאכול. כשהם אוכלים, הם לא יכולים לדבר, וככה הם מדבר
אז
איתם.
אז הכל נכנס פנימה.
ערכים גם עושים את זה במידה מסוימת. שמים אנשים בבית מלון, נותנים להם ארוחות, ומדברים איתם, הם נופשים וזה, וככה הם מוכנים לשמוע קצת. גם מוכנים כשר.
בדיוק, הנקודה של לאכול כשר, שזה בעצם מונע איזשהו מחסום, הטמטום של הלב, שכמה ימים, רק האוכל הכשר כבר לבד מיישר אולי את המחשבה, מיישר את הלב. אבל עוד נקודה אחת לפני כן, ואז נתחיל לשזור את הכל ביחד. בפרשה שאנחנו קראנו, ואנחנו הולכים לפגוש שוב, למעשה הייתי רוצה קצת להתמקד בלוט, דווקא בלוט. כשמסתכלים רואים שלוט יצא עם אברהם אבינו למסע מתחילתו, מלך לך, למעשה כשאברהם אבינו יוצא למסע הגדול שלו, בנאמנות מוחלטת הולך איתו בן אחיו. זה לא רק נאמנות מוחלטת, למעשה לוט גדל אצל אברהם אבינו, ראה את כל מה שקורה מסביב, מיישם את זה אצלו בבית. הוא גדל בבית של מסירות נפש, אבא שלו הרן, אנחנו יודעים שלמעשה עם... הראשון שמסר את נפשו על קידוש השם, ובשלב מסוים מה שקורה הוא ממש סוג של בבואה של אברהם אבינו, יורד איתו למצרים, אבל פה מתחולל איזשהו שינוי, וכשהם חוזרים ממצרים, ודווקא הפעם יש רכוש רב, אנחנו רואים שלא לוט ואברהם, אלא רואה הצון של לוט, ורואה הצון של אברהם, מתחילים כבר ולא נסע אותם ארץ לשבת יחדיו, ואברהם אבינו פה עונה ללוט ואומר לו, יפרדנה מעליי ואנה תהי מריבה ביני וביניך, ולוט פונה דווקא לכיוון סדום, דווקא למקום הזה שהיינו מצפים מאדם כמו שגדל אצל אברהם אבינו, פתאום הוא הולך אחר המקום שבו מרכז התאוות העולמי של אותם השנים, עד מציאות כזאת היא שבסופו של תהליך מהפכת סדום והמורה שאנחנו רואים נראה השבוע בעזרת השם, ולמעשה אולי היחיד שניצל מכל המהפכה הזו זה סדום, שתי בנותיו.
לוט ושני בנותיו.
סליחה, לוט ושתי בנותיו ניצלים מהמהפכה, מגיע לוט, וכשמציעים לו ללכת לאברהם, הוא לא רוצה כבר לחזור, לעלות ההרה. לחזור בחזרה למצב הקודם, להיות תחת אברהם, את זה כבר לא מסכים. והתוצאה, אולי נקרא לזה הטרגית ביותר, אחרי כל ההשתלשלות של הדברים הללו, זו המציאות שאם אנחנו מסתכלים על כל אומות העולם, על אלו שנאמר שלא יבוא בקהל השם עד עולם, גם דור עשירי, זה אמון ומאב. זאת אומרת, המציאות של צאצאי לוט, והנקודה הבעייתית שלהם, זה על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אלו שגדלו אצל אברהם אבינו, אלו שהבינו אולי יותר מכל את המשמעות של הכנסת אורחים, פתאום משהו משתנה, איך באמת ההידרדרות הזאת ומן הצד האחד, ונקודת המרחק, דווקא ממי שהיה קרוב אליך, אולי הוא המסוכן ביותר. הנקודות הללו, אני אומר, הן חשובות לנושא שלנו, כי אחד הדברים שאתם עסקתם בהם רבות בנושא ההסברה מן הצד האחד, ועד היום מתעוררים כל פעם מחדש, אלו דווקא הנקודות הקרובות יותר, הנקודות הבעייתיות. אם אני אשים את הדברים על השולחן, אז אני אקח כדוגמת קצה, למשל, אם אנחנו מסתכלים על הרפורמים. יש יחס שונה לחלוטין בין היחס של הציבור שומרי המצוות, הציבור החרדי, לציבור שאיננו שומר תורה ומצוות, ואני מדבר לציבור החילוני בכלל, יחס של אהדה, יחס של ניסיון קרבה, לעומת זאת, כשמגיעים לנושאים של רפורמים, שבסופו של דבר חלק מהדברים הם כן שומרים, שם אנחנו מדברים על קווים ברורים מן סוג שלא יבואו בקהל השם עד עולם, מרחק עצום, ואולי נשאל גם מה הסיבות לכך, ובית, מה הכלים? מה הכלים גם לעשות את זה? כי אם אנחנו נבין את הסיבות, אני משוכנע שנבין גם את הכלים. אז בוא ננסה לשמוע באמת מה הסיבות. למה באמת המאבק הזה הוא נר לרגלם של כל כך הרבה, דווקא מעולם הקירוב אפילו, אנחנו מעוניינים לקרב, אבל שזה מגיע לשם, שם הקווים ברורים.
קודם כל מעניין מאוד שלטה את הנקודה הזו בהקשר שאלות, כי ראיתי דווקא בשבת האחרונה, ראיתי דבר מאוד מעניין, שואלים, אחד מהמפרשים שואל, הרי לוט, אברהם אבינו היה אמון על קירוב של אנשים, היה מסביר להם בטוב טעם, מקרב אותם, מה הבעיה שדבר קצת עם לוט, כמה מילים, ויקרב אותו. אז הוא אומר, אדם מן היישוב, לא הייתה לאברהם שום בעיה לקרב אותו ולדבר איתו, אבל לוט בא אליו עם גישה פילוסופית. לא תתחיל להסביר לו, תראה, מאחר שכל הארץ הופתחה לך, ומאחר שאין לך זרע, אין לך צאצאים, אז זה אומר שאני אני היורש היחיד שנותר לך, אז אני ירש את הארץ, ולכן כל הארץ היא לפניי ואני בוחר את זו. מול טענות פילוסופיות, שאדם בונה תיאוריה שיטתית, יש לך קושי להתמודד.
זה רק טענות פילוסופיות, יש פה גם איזשהו אינטרס שעומד מאחורי.
ברור, לא, תמיד, כן, יש פה רציונליזציה. אז בהקשר הזה זה מעניין מאוד דווקא שהצבעת על נושא של הרפורמה והקונסרבטיבים, למה באמת הם יותר גרועים מאדם חילוני ממוצע? למה ההתנגדות כבר שנים של כמה דורות כבר, מאז שהחלה תנועת הרפורמה בגרמניה ובאירופה המערבית, עוד לפני כ-200 שנה, הייתה התנגדות שחצתה גבולות, ואז קראו לזה תיקונים בדת, מתקנים, הייתה התנגדות חוצה גבולות, ממש...
זה המקור של הביטוי אולי רפורמה, רפורמה
כן,
זה תיקון.
זה תיקון לעשות... ושינוי, הייתה התנגדות מאוד מאוד עד היום, ההתנגדות של כל מנהיגי, כל גדולי התורה, בכל השוטים, בכל השקפה, של התורנית היא, 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 היא פונה בצורה יותר קיצונית ויותר חריפה כלפי רפורמה של כלפי חילוני. לכאורה, מה, הרי בא רפורמה, אומר, מה אני בסך הכל רוצה? ללמד קצת יהדות,
להנגיש את זה לציבור הרחב,
זה, כן, לציבור הרחב, להעיב את את המסורת על, על, על ציבור שמתנתק גם ככה, שמתבולל וכו'. אבל למעשה, זו הסכנה הגדולה ביותר, כי הרפורמים בעצם באים ואומרים שאין שום ערך לשום ערך. זאת אומרת, הרפורמה בעצם מבליטה את העניין של החירות החופשית של אדם למחוק מה שהוא רוצה מהתורה. אין איזה שום, אתה לא יכול להתמודד מול פילוסופיה שבאה ואומרת שהפילוסופיה שלנו זה חוסר פילוסופיה. זאת אומרת, העמדה שלנו העקרונית היא אומרת שבעצם אנחנו נחשבים כאנשים דתיים, אנחנו לא מחויבים לשום דבר. והדבר הזה הוא מהווה סכנה, מדוע הוא מהווה סכנה?
רגע, אולי לצורך המאזינים גם שלא כולם, הרי סך הכל ברוך השם באמת בארץ, אנחנו לא פוגשים הרבה את הנושא של הרפורמים, אולי במאבק על מתווה הכותל. אני חושב שמי שמסתובב בעולם, בפרט בארצות הברית, שם אתה פוגש את זה יותר, והזכרת בין המילים רפורמים, קונסרבטיביים, קצת פריסת היריעה, מי מדובר, מה מדובר, מה ההבדל בין רפורמים לקונסרבטיביים, בשביל המאזינים ככה שיקבלו את הרקע, ואז נבין גם את שורש
העניין. קודם כל צריך לומר שפרסמנו, הייתי חלק בכתיבה והעריכה של המחקר הזה, של ספר שמקיף את הסוגיה הזאת מכל ההיבטים בעברית. זה נראה לי הספר היחיד שפורסם בארץ עד היום, שמקיף את התופעה הזאת מההיבט האקטואלי, ההיבט הפוליטי, ההיבט התקציבי, ההיבט התורני, ההיבט ההלכתי, באמת. שאז הוצאנו את זה במסגרת מנוף, תחת... היום זה תחת ערכים. יש עכשיו מגמה, יש כוונה להוציא מהדורה מעודכנת, לאור ההידרדרות החריפה, קודם כל ההצטמקות הגדולה מאוד במספרם של הרפורמים בעולם וגם בארץ, וגם לאור השינויים.
הצטמקות שנובעת בגלל פשוט ההתבוללות.
התבוללות, גיל נשואים מאוחר, וגם ילודה מאוד מאוד נמוכה, ביחס לציבור השומר מצוות בארץ ובעולם. וגם לאור המאבק, מתנהל מאבק חריף בעניין הזה, והדבר הזה נותן את אותותיו לחוסר לגיטימיות שיש לתנועה הזאת גם בארץ, גם בעולם. וצריך לומר ככה, צריך לומר שקודם כל להבין על מה מדובר. מדובר בעצם בתהליך של תנועת ההשכלה שהחלה, והיה תופעה של אנשים שנכנסו לתוך האוניברסיטאות, לתוך מקומות עבודה, חלקם התנצרו, חלקם התבוללו. מדובר על בין שתי מלחמות העולם ולפני מלחמת העולם הראשונה, אנחנו מדברים על נתונים פשוט מפחידים של קבוצות שלמות בציבור היהודי שיצאו מתוך היהדות. ובמקביל לתופעה של ההתנצרות והגישה הפרוטסטנטית הנוצרית, היו קבוצות בתוך הקבוצה היהודית, בתוך היהודים, שבעצם אימצו לעצמם, סיגלו לעצמם סמלים וצורת התנהלות שדומה לתפיסה הנוצרית הפרוטסטנטית. התחילו להכניס עוגב ומקלה לתוך בית הכנסת, הורידו את המחיצה, התחילו למחוק, לשנות את שבת ליום ראשון, רצו לשנות, רצו חלקם, התחילו לאמץ מנהגים נוצריים, במקום להתבולל, אמרנו אנחנו נבולל את היהדות. זה ככה התחילה הרפורמה. וכשהייתה הגירה המונית במאה 18-19 לארצות הברית, הייתה שמה, בעיקר בארצות הברית, היה צמיחה מסיבית, צמיחה מקיפה מאוד במספרם של יהודים שהגיעו לארצות הברית, ובארצות הברית הנצרות זה נצרות פרוטסטנטית, היא הזרם המוביל. נצרות הפרוטסטנט, בעיון הנצרות הקתולית, היא רואה ערך מאוד בנושא הדתי לצד החברתי, פחות לצד הטקסי, פחות לצד הדתי, הייתי אומר האורתודוקסי הנוצרי, אלא יותר אדם שהוא בא לכנסייה ביום ראשון.
פולקלור.
זה יותר משהו פולקלור, יותר תרבות, והיהודים סיגלו לעצמם את אותם הרגלים, ולכן הייתה תופעה בעיקר גם בקהילות רחוקות יותר, מהמרכז היהודי בניו יורק שהיה יותר חזק, ששם הייתה תופעה של כמו טמפלים כאלה, שזה גם מרכז קהילתי, עד היום זה ככה, הקהילה הרפורמית בארצות הברית, היא יותר מרכז קהילתי מאשר מרכז רוחני. זאת אומרת,
זה לא נשמע אידיאולוגיה, כמו שאתה אומר, אלא
מי שעשה,
אתה מציב את זה עכשיו, זה לא אידיאולוגיה.
כן, אבל יש,
לפחות נתפוס משהו.
אבל צריך להבין שיש כאלה שעושים קופה על האנשים. זאת אומרת, ההנהגה, זה רבייז. אתה מבין, הם עושים קופה על המאמינים. אומרים, יש לנו כך וכך חברים בקהילה, שזה יכול להיות סתם השכן והשכנה בבני ה-80 וה-70 שבו נשחק ברידג' במרתף של המועדון, so called הטמפל, או בית כנסת כביכול, ויש להם רבי, שהוא לוקח משכורת, הוא אמנם נוסע בשבת, והוא לא אוכל כשר, והוא לא שומר שום דבר, אבל הוא צריך להצדיק את התואר שלו, אז הוא צריך לדרוש את זה כמה דרשה או שתיים. האם יש תופעות פשוט בארצות הברית, זה דבר שהוא עזוי, כאילו יש קהילות רפורמית שאימם רבי בכלל לא יהודי. כן? זאת אומרת, זה שום מין כזה מנהיג קהילתי כזה, שמארגן את הקהילה שלו ומוביל, אתה רואה את זה, ללא צדר, מה זה ליל סדר? בא זמר קושי, עם הרבי, או הרבי, לפעמים רבי זה בדרך כלל זה אישה גם בהרבה מהמקומות, והם שרים כל מיני שירים אמריקאים פולקלוריסטים, ואוכלים גפילטה פיש, וזה עלה לסדר.
זו היהדות. שמה,
זו היהדות, כן? יהדות גסטרונומית. והדבר הזה הוא יותר מסוכן מאשר החילוניות, ולכן יש את זה מאבק גם בארץ.
יש פעם הגדיר לי את זה כך.
כן, בבקשה.
החילוניה בית הכנסת שהוא לא הולך, גם אם הוא לא הולך, אבל הוא לא הולך לבית הכנסת האורתודוקסי.
כן.
זאת אומרת, לפחות הקווים רורים, ואז אתה מבין מהי היהדות. ברגע שאתה שינית את היהדות, ואולי הדוגמה שלפני שנצא לפרסומת, אתה אומרים שאם אתה תופס שני אנשים, אחד גנב 100,000 דולר, והשני הוא לא גנב כלום, הוא רק זייף 100 דולר. למי מגיע עונש הרבה יותר חמור? ברור שהשלטונות יענישו הרבה יותר חמור, אתה הוא שזייף 100 דולר מול ההוא שגנב 100,000 דולר, למרות שההוא חיסר לבן אדם אחר. זיוף זה הדבר הכי מסוכן שיש.
כן.
זאת אומרת, לקחת, וזה בעצם אולי זו הנקודה, לבוא וליצור את הזיוף, לך תדע איפה הדברים האלה התגלגלו, אבל אנחנו הפסקה קצרה לפרסומת, כן. וננסה להבין גם מהם דרכי המאבק ואיך מעבירים את המסר באמת לציבור באופן נכון. פרסומות ושבנו אליכם.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס. מאזינות כל חי, את אירוע פתיחת החורף אסור לכן לפספס. כל חי מזמין אתכן לצחוק, להנות, להתרגש ולהתרענן ביחד עם הרב יצחק פנגר, השחקנית מיכל לויטין, וגמר תחרות ההופעה הבאה עם השף מירי זורגר ובהנחיית רחל פסטאג. אירוע אנשים הכל בשבילך שש יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי קפה בחשוון 14 בנובמבר ב-7 בערב באולם נווה ירושלים בהר נוף. כרטיסים במחיר 40 שקלים ניתן לרכוש בגל פס בירושלים ובני ברק, או בכרטיס אשראי בטלפון 03-794-5081.
סובלים מבעיות בכלי דם, סוכרת או סתימות בעורקים? לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופת ברומניה בחבילה כוללת טיסות אל על, בחשרות מהודרת ובליווי רפואי צמוד בחבילת המופת, טיפולי בריאות בספה מהודר מדי יום ותפריט בריאות מיוחד בשפע ישראלי. לפרטים התקשרו עכשיו 03-964-1555 או ייכנסו למופת.org והזמינו מקום לקבוצה הקרובה היוצאת בתאריך כ"ג חשוון 12 בנובמבר. 03 9-664-1555.
החורף מתקרב ועימו הגשם הראשון. בגשם ראשון, הכביש חלק בעיקר בגלל לכלוך ושמנים המצטברים עליו. כדי להימנע מהחלקה, סעו לאט יותר. שימרו מרחק וימנעו מסטייה חדה מנתיב הנסיעה. היא עלולה לגרום לאיבוד שליטה על הרכב. נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לפתיחות בדרכים.
כנס נשים ענקי בהילולת רחל אמנו ומלאת 4 שנים להסתלקותו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה ביום שלישי י' בחשוון 31 באוקטובר למניינם במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף הרב יעקב ישראל לוגסי והרב אפרים חממי והשתתפות הרבנית שרה אלבז אשת הגאון הגדול הרב ראובן אלבז והרבנית ימים המזרחי את הערב תנאים האומנית חדווה לוי יום שלישי י' בחשוון בהיכל מכבי רחוב גולדה מאיר 21 ראשון לציון כרטיסים מוזלים בעלות של 20 שקלים להשיג עכשיו בטלפון כוכבית 5290 כוכבית 5290
לא צריך להיות רוטשילד בשביל טיפולי השתלות שיניים. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול רפואי מהיר ונוח שגם אתם תוכלו להרשות לעצמכם. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מדע מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מדע המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים, היחידות המיוחדות של מדע בפריסה ארצית, יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום. מקצוענים בהצלת חיים.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
שלום, משפחת לוי?
כן, שלום.
רצינו לשאול למה תנובה היא הבחירה של הבית שלכם.
אה, זה ברור, כי היא הטעם שכולנו גדלנו עליו.
התקשרו ל-03-373-9999. ספרו לנו למה תנובה היא הבחירה של הבית שלכם. ותוכלו לזכות בשובר בשווי 250 שקלים לרכישת מוצרי תנובה. 03-373-9999. למהדרין יש תנובה. כפוף לתקנון.
שלום, קוראים לי יוני. אני רווק בן 41. ב-20 השנים האחרונות, עשרות שטחנים הציעו הצעות שונות. הצעה אחר הצעה ירדה מהפרק מסיבות שונות. לאט לאט הייאוש התחיל לחלחל. היו רגעים שחשבתי שלעולם לא אזכה להקים בית נאמן בישראל. לפני 3 חודשים התקשרתי לקבר רחל וביקשתי שהמקובלים יתפללו עליי בקבר רחל אמנו. לאחר 40 יום זכיתי להתארס. אני מציע לעם ישראל, בבקשה, כשמשהו לא מסתדר לכם, אל תרימו ידיים. תתקשרו לקבר רחל ובקשו את תפילת המקובלים. המספר שלהם 1-800-800-863, 1-800-800-863.
אם אתם יודעים הכל על בריאות, בואו להיות דוקטור מנצח והשתתפו בשעשוע טריוויה ייחודי בנושא בריאות, תזונה, אורח חיים בריא, גוף האדם ועוד. התקשרו עכשיו והרשמו 039-039-039 והשאירו את פרטיכם בתיבה מספר 4 או באמצעות המייל yael@strudel90.fm.co.il. והפקת התוכנית תחזור עליכם בהקדם. דוקטור מנצח, בקרוב בכל חי. עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
לפני הפרסומות אנחנו עסקנו בנושא של הסברה יהודית מול נקודת הרפורמים, שזו נקודה שצפה ועולה מדי פעם מחדש. אתה יודע שגם עכשיו חלק מהתהליכים שעוברים, יש שינוי בתוך בית המשפט העליון, נשיאה עוזבת, נשיאה נכנסת, כל אחד רוצה גם להותיר איזשהו חותם היסטורי בעקבות ההחלטות והביצועים שהוא עשה. אני יודע שחלק מהנושאים הם גם הנושא של מתווה הכותל וכל... מבלי להיכנס שוב על המבנה של מתווה הכותל, אנחנו באמת רוצים יותר להבין מה הסכנה בכל הנושא של הרפורמים, למה לא לבוא ולשים בצד, למה המאבק הוא יותר גדול מולם מאשר מול הנושא של חילוניות, אפילו הנושא של עקירת הדת לחלוטין. בכל זאת אנחנו, בוא נשאל, יש פה איזשהו פולקלור. והתחלת לציין ככה גם את ההבדלים, דיברת קצת מה עם הרפורמים, מההשתלשלות בארצות הברית, מה עם הקונסרבטיבים, הגדיר לי את זה אולי פעם הרב נויגר של הגדרה, הוא אומר, הקונסרבטיבים תמיד מפגרים בחמש שנים אחרי הרפורמים. זאת אומרת, עוד חמש שנים הקונסרבטיבים תמיד יהיו הרפורמים הבאים של החמש שנים הבאות, זה פשוט השינויים קלים יותר.
כן, בארץ גם בחול, אין להם זהות מוגדרת, קונסרבטיבים כביכול יותר מחויבים למסורת היהודית, אבל גם שם, כמו שציינת, התופעה המעניינת היא, או התופעה המדהימה היא שבעצם, כאן בעצם תמיד ביחד עם הרפורמים בכל המאבקים הציבוריים, כמעט בכל המאבקים הציבוריים, יש להם זהות אינטרסים משותפת, וגם שם יש שינויים של דברים שבעבר היו נגד, גם שם יש היום תופעות של פריצת גבולות וגדרות של קום זה נסיגה בשיטת הסלמי, כל הזמן חותכים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ובאמת יש קהילות קונסרבטיביות שהן יותר דומות לקהילות רפורמיות מאשר מודרן אורתודוקס. אבל מה שאמרת, הנקודה, לפני הפרסומת אמרת שהנקודה המרכזית זה הנושא של הזייפן מול הגנב, אבל יש פה עוד נקודה יותר עמוקה, שזה שורש המאבק, ושורש השורש העקרוני בין התפיסה של היהדות לבין תפיסה של התנועות, כל התנועות שמתקנות בדת. זה יכול להיות גם התנועות עתיקות יומין, כמו הקראים וכמו הנוצרים, שגם פרשו מתוך היהדות, בתחילה בתוך מחיקה של מצוות מעשיות. כך התחילה הנצרות. ואפשר לומר שהנצרות קרובה יותר ליהדות מאשר הרפורמה, וזה אני, אם תרצה, אני אפרש בהמשך. אבל אני רוצה לדבר על הנקודה העקרונית של איפה נמצא האימות המרכזי בין התפיסה של התורה לבין התפיסה של כל המתקנים. אני חושב שזה נובע, המקום המרכזי הוא בהתייחסות לנפש האדם, או למבנה הנפשי של האדם, של היהודי. היהדות אומרת לאדם, במשל, משל שמשתמשים בו הרבה, למשל של חדר כושר, נכנס אדם שהשרירים שלו לא מפותחים, ואז לוקח מדריך הכושר, אומר לו, תשמע, תרים עכשיו משקולת ששוקל 500 קילו, ברור שהוא לא יצליח. מצד שני, המשקולת שהכי נוחה לו עכשיו, שהוא יוכל להרים אותה, זה משקולת של 10 גרם. אז המדריך כושר לא יגיד לו תרים משקולת של 10 גרם, הוא יגיד לו תרים משקולת של חצי קילו, של 500 גרם, או של 100 גרם, שיתחיל. למחרת, עכשיו, כל השרירים שלו תפוסים, יש לו כבר, הכל תפוס לו, אז התקפציות, כן, וכל, הוא לא מצליח להרים. המדריך אומר לו, תתאמץ עוד קצת, אמנם אתה לא... לא 500 קילו ולא 100 קילו, אבל תתחיל קצת יותר מ-10 גרם. אולי תרים רק 10 גרם וזהו, תבוא גם אחר, תרים עוד 10 גרם, ככה הוא לא יוכל לפתח את עצמו, לפתח את השרירים שלו. הוא צריך כל הזמן להוסיף עוד ועוד ועוד, ככה הוא יכול לפתח. הרפורמים באים ואומרים לאותו מתאמן שהנפש שלו, הנשמה שלו, עברה, אפשר לומר, עברה ניוון כזו או אחר, או בגלל הסביבה, בגלל הקהילה, זאת אומרת, בגלל התופעה של ההתבוללות. אז בא ואומרת, אוקיי, קשה לך יהודי להרים את המשקולת של תרי"ג מצוות, בוא נוריד מהתרי"ג מצוות, נשאיר ג' מצוות, או נשאיר י"ג מצוות, או נשאיר חב"ג מצוות, לא משנה מה. היהדות אומרת, אני לא יכול, אין לי את הסמכות. כל הרבנים בעולם יתכנסו ביד אליהו, ויחליטו למחוק איזה מילה בתורה, הם ימחקו, מילה בתורה לא תימחק. היהדות אומרת, אתה לא יכול להרים את המשקולת? תתחיל להתאמן. ככה בערכים, מה אומרים בערכים? אומרים, תשמע, קשה לך לשמור שבת שלמה? תתחיל לשמור חצי שבת. לאט לאט תעלה. לא אומרים, תשמע, קשה לך לשמור שבת?
אז אנחנו מתירים לך.
מתירים לך לשמור, כן? הרפורמים באים ואומרים, קשה לך לשמור שבת ביום שבת? בוא תשמור את השבת ביום ראשון. קשה לך לשמור שבת בכלל? אז אל תשמור שבת, וזה בסדר, ואתה יהודי כשר. הלגיטימיות הזאת להשקיט את המצפון, הטבעי שיש לי יהודי, נקיפות המצפון הטבעיות שיש ליהודי שקצת מכיר את המסורת, שמסיר קצת את המורשת של, של, של עם ישראל, להשקיט לו את המצפון, לומר לו, זה בסדר, למחוק את הכל, וזה עדיין, זה נחשב כזרם יהודי לגיטימי, פה ההתנגדות. ולכן גם יש מלחמה כל כך עזה עם כספים, עם מיליוני, אפשר לומר בהצטברות של שנים, של מאות מיליוני שקלים, שהתנועה הרפורמית הקונסרבטיבית בחול, משקיעים כאן בארץ, בזמן שבארץ כמעט אין קהילות רפורמית קונסרבטיבית, זה מיעוט, מיעוט ממש בטל ומבוטל בארץ. יש לך בכל הארץ כמה עשרות טמפלים רפורמיים, לעומת אלפי, אפשר לומר עשרות אלפי בתי כנסת וקהילות דתיות שומרות מצוות בארץ, כן? יש לך בכל הארץ, כל הארץ כולה, מדן ועד אלת, יש לך סך הכל סדר גודל של כמה אלפי חברים רפורמיים בקהילות שלהם, זה הכל. מול למעלה ממיליון איש של שומרי תורה ומצוות ברמות משתנות, אבל שמחויבים להלכה, פחות, כן? אומרים, אנחנו מקבלים את זה הלכה, לא יודע אם כולם...
לא נוגעים בתורה,
כן? לא נוגעים בתורה, לא באים ואומרים, כן. אז הדבר הזה, לכן הם משקיעים, כי מה קורה בחול? בא יהודי חצי מתבולל, רוצה להתקרב, הוא לא יודע, הוא לא מבין, הוא אומר, אני רוצה ללמוד, ללמד האלה שלי יהדות, אז יש לך אותו למקום הזה שכתוב יהדות, אז הוא חושב, זה היהדות. וברגע שהם מסבירים לו, תשמע, אין לגיטימות לתנועה הזאת בארץ, לא מכירים בתנועה הרפורמית, הרי בארץ, דבר מעניין, אני הכנתי דף מסמך, היה סיפור מעניין בערוץ 20, שהרפורמים הגישו בגץ, למה אין להם ייצוג?
בכנסת איפה?
הגישו בגץ, למה אין בערוץ 20? ערוץ 20 זה ערוץ מסורתי, דתי, לא דתי, ערוץ מסורתי שאמור לשדר, לצג את המסורת בארץ, למה אין ייצוג לדוברים רפורמיים ולאנשים רפורמיים? והכנו מסמך שבהם הבנו מה המספרים. קודם כל, מה המעמד החוקי והציבורי של התנועה הרפורמית בישראל? מתברר שלמרות שהתנועה הרפורמית הגישו עשרות, אפשר לומר אפילו עשרות רבות של עתירות לבגץ, בכל תחומי הפעילות היהודים הרפורמים לא מוכרים, בתחום הנישואים וגירושים הם לא מוכרים, בתחום בתי הדין לא מוכרים, בתחום הגיור המדינות.
זאת אומרת, פה בארץ הם לא זרם ביהדות.
לא זרם ביהדות, בתחום הרבנות, אין הכרה בהם, כן, וכולי. וזה דבר מעניין, בניגוד לתפיסה שיש לנו שכאילו הבגץ מגן עליהם, הוא נותן להם פה ושם איזה משהו, מתוך עשרות עתירות שהם הגישו, בגץ דחה את רובם ולא נותן להם את ההכרה שהם ביקשו.
יש מציאות כזאת ש אנחנו, הציבור החרדי, ואתה, הרב שיוביץ, ככה בתור חלק מהמאבק האישי, משתמש בבגץ כנגדם, זאת אומרת, אם הזכרנו בעבר את המושג שויגזול את החנית, זאת אומרת, לקחת את הבגץ ואיתו להשתמש כנגד הרפורמים, היה לך...
אני באופן אישי לא היה לי סיפור כזה, אבל היו ניסיונות כאלה, זאת אומרת, בערוץ 20 למשל, נתנו להם את הנתונים, שאני לא יודע מי עשה את זה, אבל מתברר שגם הקראים רוצים ייצוג. מתברר שיש יותר קראים בארץ מאשר רפורמים.
יש יותר קראים מרפורמים.
כן, כן, יש יותר, יותר יהודים משיחיים מרפורמים בארץ. יש בסדר גודל שבערך, לצערנו, איזה 90 אלף או משהו דומה, יהודים משיחיים בארץ, ויש 5,000 רפורמים. יש למעשה ישיבת מיר, רק ישיבת מיר, תקראת ישיבת מיר, יש לך שם 8,000 אברכים, זה יותר מכל הרפורמים בארץ. תיקח את חסידות בלז, חסידות גור. אז באותה מידה, אתה רוצה ייצוג, אז תחיל לתת ייצוג לכל אחד, ויש לך גם, באותה מידה, יש לך גם את בלז וחבד וגור וויז'ניץ וסאטמר, כל אחד ירצה ייצוג. יש לך בעיה עם העניין הזה. אבל לבוא בהקשר של הבגץ, דווקא בהקשר הזה, יש קושי. למה יש קושי? כי מאחר שהם כל כך מושרשים, זאת אומרת, הם לא הצליחו, הרפורמים והקונסרבטיבים, הם לא הצליחו לקבל ייצוג פוליטי.
מבחינה כלכלית, אני מבין שיש להם מושכים בהרבה חוט.
מבחינה כלכלית, הם משקיעים עכשיו בתחום החינוך מאוד, אני אולי ארחיב את זה עוד מעט הדיבור, אבל אני רוצה לספר בהקשר של בגץ, הייתי בדיון שהיה על מתווה הכותל, הדיון האחרון בבגץ, והיה מעניין לראות איך אז מי שעמדה בראש הרכב, זאת הייתה השופטת הפורשת נשיאת בית המשפט עכשיו שפרשה מרים נאור, וזה היה מדהים לראות, ישב משמאלה שופט מלצר, ממינה שופט אחר, ושתיהם בתחילת הדיון אמרו, טוב, אחד השופטים אמר, טוב, קודם כל אני רוצה גילוי נאות לומר, שאת הנכד שלי או את הבנים שלי העליתי לבר מצווה בבית כנסת רפורמי. והצד השני של השופט אומר, טוב, גם אני רוצה גילוי נאות לומר שאני הצגתי בעבר כעורך דין פרטי, לפני שאני הצגתי בעבר את התנועה הרפורמית. ואז עלה שם אחד מעורכי הדין שייצג את או את הרבנות הראשית או את משרדות, לא זוכר מי, אמר, אם ככה אתם צריכים
לכאן משפוט.
משפוטם לפגם, כן? זה דורש שצריכים לפסול את עצמכם. אז אמר, שאל אותו השופט, מתי שמעת על זה? הוא אמר, שמעתי את זה ברדיו אתמול או שלשום. אז אמרים ככה, זה מאוחר מדי, אתה צריך להגיש בקשה מיד. זאת אומרת, ראית, וגם כל האווירה, הביאו באוטובוסים את כל הרפורמים בארץ, מילאו את כל העולם, והאווירה שם הייתה מאוד מאוד סימפטית כלפי העמדה, ראית איך מרים נאור פשוט השתיקה בצורה די ברוטלית את העורך דין שייצג את הרבנות הראשית. הוא רוצה להציג איזושהי עמדה ניתוח פרשני של החוק שאומר שבכלל אי אפשר לדון, בית משפט אין לו סמכות לדון בנושא הכותל, כי הכותל זה נחשב מקום קדוש, ויש איזה חוק דבר המלך שבעצם, כמו שבית המשפט אין לו יכול להחליט לגבי איך יעלו במסגד באלקצה, אם יעלו עם סנדלים ובלי סנדלים, ואם המופתי שם יכול לדבר או לא לדבר, כל מיני דברים שקשורים לתקסים של המוס, אני יכול להתערב, יש כזה סעיף בחוק, אותו דבר, אני לא יכול להתערב במה שקורה בכותל, כי שם זה נחשב מקום קודש על פי החוק הישראלי. היא אמרה, טוב, אני יודעת את זה, אני לא רוצה שתשמיע את הטיעון הזה, זאת אומרת, זה ממש, זאת אומרת, ראית איך האווירה היא מאוד מאוד סימפטית כלפי, זאת אומרת, כשהם מסתכלים גם על איך שהיא פרשה, ומיד שבוע שעבר שהוציאה את הפסיקה הזאת, הנושא של שבת, אתה רואה לאן הרוח נושבת. פעם בזמנו אני נכנסתי לרב אלישיב לקבל איזה עניין ציבורי שקשור לציבור החרדי, וזה נושא שהיה דיון בבית משפט לעניינים מנהליים, והיה אפשרות לערער לבגץ. ואם היינו מראים לבגץ, יכול להיות שהיינו זוכים, זה היה פה טיעון אזרחי, אומנם אינטרס חרדי, אבל טיעון אזרחי, אז הרב אלישיב אמר לנו, אז תראו, משם לא תבוא ישוע. בגץ יהיה נגד החרדים.
יש לו מגמה. ממש מגמה.
כן, זה מגמת. עצם העובדה, כשאתה בודק את הפסיקות של בית המשפט העליון, החל מאהרון ברק והתלמידה הנאמנה שלו, מרים נאור, כל הפסיקות שקשורות לנושא של יהדות, דת ומדינה, זה מעניין שיש עם אותם שופטים, אותו ספר חוקים, אלו שהשקפת העולם שלהם היא ימנית או דתייה, הפסיקה שלהם היא בהתאם לאינטרס התורני, היהודי וכו'. אלו שהם לא כאלה, הם פוסקים לפי תפיסת עולם ליברלית, אנטידתית, על פי אותו חוק. אלא מאי? זה לא על פי החוק, אלא על פי השקפת עולם.
פשוט מכניסים כן. את הרעיון שלהם לתוך כן. המילים הללו. כן. ובאמת, מיד אחרי הפרסומות, הייתי רוצה שננסה לעסוק ביחד איתך ושי הורוביץ בנושא הזה של, הנה מתווה השבת שמתעורר כל פעם מחדש, ועכשיו הוא עבר כמתנת פרידה מול, אני לא אקרא זה מול הציבור החרדי, כי אני חושב ששבת זה לא שייך לציבור חרדי, השבת שייך לכלל עם ישראל, כמובן זו המתנה הגדולה שנתן הקדוש ברוך הוא, והנה לבוא ולנגוס בנקודה הזאת, הבעיה נמצאת שוב בנקודת ההסברה. איך אתה יכול לבוא ולהסביר לבן אדם, תקשיב מה אתה מתערב לי בחיים, בוא תן לכל אחד לחיות את שלו, כן. ובכל זאת להשאיר אותו במקום הליברלי, להסביר לו את העקרונות שלך, למה הוא צריך להסכים עם זה, אבל זה בעזרת השם מיד לאחר הפרסומות.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס. מאזינות כל חי, את אירוע פתיחת החורף אסור לכן לפספס. כל חי מזמין אתכן לצחוק, להנות, להתרגש ולהתרענן ביחד עם הרב יצחק פנגר, השחקנית מיכל לויטין, וגמר תחרות ההופעה הבאה עם השף מירי זורגר ובהנחיית רחל פסטאג. אירוע אנשים הכל בשבילך שש יתקיים עם ירצי השם ביום שלישי קפה בחשוון 14 בנובמבר בשבע בערב באולם נווה ירושלים בהר נוף. כרטיסים במחיר 40 שקלים ניתן לרכוש בגל פס בירושלים ובני ברק או בכרטיס אשראי בטלפון 03-794-5081.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
בבריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול רפואי מהיר ונוח שגם אתם תוכלו להרשות לעצמכם. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
חיפשתם עוצמה? היה חסר לכם קצת פאוור? לסדרת סאנו אוקסיג'ן מצטרפת אבקת סאנו אוקסיג'ן פאוור. אבקה עוצמתית להסרת כתמים קשים מכביסה לבנה וצבעונית באמצעות שילוב מנצח של חמצן פעיל, ממיס שומנים ואנזימים. אבקת סאנו אוקסיג'ן פאוור, בעלת טכנולוגיה חדשנית המשלבת מנגנונים שונים לטיפול מושלם בכל סוגי הכתמים. סאנו אוקסיג'ן פאוור, הכוח לנצח. תמים קשים.
החום עלה? הילד לא מרגיש טוב? נפלת? נחבלת?
מזל שיש את יד שרה. חדש, מרכז פרנקל לרפואה דחופה. טיפול רפואי, מקצועי ומיידי. במקרה חירום ברפואת נשים, רפואת ילדים ורפואה פנימית. על ידי בחירי רופאי שערי צדק. משש בערב ועד חצות. בבית יד שרה. שדרות הרצל 124 ירושלים. לפרטים חייגו. כוכבית 6447. כוכבית 6447.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה, עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ, 02-538-3788. תלפנו עכשיו, 02-538-3788.
עדכון חם מהשטח. מלכה השקעות יתרה הזדמנות השקעה בפרדס חנה בסכום נמוך של 149 אלף שקלים בלבד לרבע דונם. איך המחיר נמוך כל כך? הקרקע להשקעה ואינה זמינה לבנייה מיידית, וזה בדיוק הזמן לנצל הזדמנות. אל תפספס, התקשר עכשיו למלכה השקעות, כוכבית 5751.
עמותת איש צדיק היה בראשות הרב חיים איידלס מסייעת בידי נערים ונערות שחלו בסרטן והבריאו בחסד השם. אולם הטיפולים הקשים הרסו את עצמות הפנים והלסתות ואין להם יכולת לחייך, לשמוח ואף לבנות בית נאמן בישראל. פונים אנו אליכם עם קדוש לסייע באדם. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך. טלפון לתרומות 1-700-799-99 1-700-799-99.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס.
שבנו אליכם תוכנית המסע. איתנו באולפן נמצא הרב ישעיהו הורוביץ, ואנחנו מסביב לנידון קצת מורכב, קצת אולי שנוגע בפוליטיקה, אבל יותר באמת מהצד של ההסברה שלו, איך אנחנו יכולים לקחת נקודות מהותיות, שבמקום להגדיר אותן מהותיות לציבור החרדי, אני חושב לציבור היהודי, דברים שהם, אבל אנשים שהם קצת רחוקים, איך לבוא ולקרב את הדברים אליהם, איך לקחת את הדברים לחבר אל הלב. אם אנחנו לוקחים כדוגמת אברהם אבינו, בא מקרב רחוקים, דיברנו על באמצעות האוכל, שזה כלי מאוד משמעותי אולי. אבל לא רק זה, כי בסופו של דבר כל בן אדם מחפש קצת את עצמו. המאבקים הם לא פשוטים, לפעמים אתה ניצב מול מערכות חוק דרקוניות, כמו מערכת הבגץ, והמתנה האחרונה שהשאירה שופטת בית המשפט העליון, נשיאת בית המשפט העליון, לפני שעוזבת את כל הנושא הזה, באמת חוק השבת, המסעדות הנפתחות בתל אביב. אתה יודע, קודם כל אולי נשאל את השאלה, למה להיאבק? בוא תן להם לעשות את מה שהם רוצים, וזהו, למה להסני? אנחנו במידה מסוימת ההרגשה, ואולי פה הטעות שלי בהגדרה, למה אנחנו מסניעים את זה? תן להם לעשות מה שהם רוצים, אנחנו בדרכי נועם ננסה באמת לקרב את כולם, להסביר את משמעות השבת, שלבד כבר לא ילכו לאותם חנויות ולא ירצו לפתוח אותם. אבל לפעמים דווקא כשאתה נאבק כנגד, אתה יוצר מין אידיאולוגיה נגדית, אתה יוצר פה קבוצת אנשים שיעמדו על הרגליים האחוריות, דווקא לפתוח, דווקא לעשות, כדי למנוע את הכפייה הדתית. יכול להיות שגם ככה הוא בכלל לא היה מעלה על דעתו לפתוח, גם הוא רוצה יום מנוחה. אבל אתה אל תגיד לי מה לעשות, בטח לא עם כפייה דתית, אז אולי גם יצא שכרו בהפסדו. מה לך יש לומר, רב הורוביץ?
קודם כל יש פה עניין עקרוני ויש פה עניין ציבורי. בעניין העקרוני יש את מה שאומר העקדה, בעל העקדה, שהוא מסביר שדבר שהוא נעשה בפרסיה, דבר שהוא ברמה ציבורית, זה דבר שהרבה יותר חמור מאשר אדם באופן פרטי שעושה פעולה מסוימת. זאת אומרת, אם מדינת ישראל למעשה מבטלת בצורה כזאת או אחרת את החלון הרעבה, את השלט, מה שקרה חפץ חיים, שזה שלט הפרסום של החנות, השלט שמעיד מה זה...
יהודית.
מדינה יהודית, או מדינת היהודים וכו', ושם נותנים היתר לחילול שבת בפרסיה, זה דבר שהוא יוצר סכנה קיומית, וגם רוחנית, לקיום של העם בציון. הרי כולנו יודעים שכל הקיום שלנו כאן, הוא נמצא במצב ניסי. ודבר כזה יש לנו, מבחינת הערבות שלנו, הערבות ההדדית שיש לנו כחלק מהציבור שגר כאן בארץ, אנחנו יש לנו מחויבות לנסות כמה שיותר, לא רק לפעול באופן אישי ובאופן פרטי, אלא גם באופן ציבורי, לנסות לפחות לשמר את הקיים ולא לגרום לדרדור נוסף. אז כל האמצעים פה בעניין קשרים.
בזמנו אבא סיפר לי ש... הוא הלך להרווליאש עם השאלה האם לעשות פעילות בעיקר בארץ, או יש לך משאבים מוגדרים, או להשקיע בחול, מכיוון שבחול יש לך עוד בעיה נוספת של התבוללות.
ארגון ערכים, כאילו, השקעות משאבים, תקציבים.
כן, כן, איפה לנתב את הדברים, והתשובה הייתה, שאולי גם תתחבר לנושא שהזכרת, להשקיע בארץ דווקא.
למרות שבחול, אם אתה משקיע, אז בן אדם מתבולל.
זה ממש הצלת נפשות, אבל התשובה הייתה שמעבר לנושא של להצלת נפשות הפרטית, בארץ יש נושא שנקרא חילול השם. זאת אומרת, אם יהודים בארץ לא שומרים מצוות, מעבר לכל הנושא של יהודי כן שומר מצוות או לא שומר מצוות, אם בארץ ישראל לא שומרים מצוות, יש לך את הבעיה של חילול השם בארץ.
כן.
זאת אומרת, בארץ הקודש, ארצו של הקדוש ברוך הוא, בעיר העברית הראשונה, החנויות פתוחות בפרסיה בשבת, אז יש פה את הנקודה באמת של חילול השם. וכל הדרכים אולי נכונות להיאבק כנגד זה.
זה בעניין העקרוני, אבל יש גם עניין ציבורי. יש, צריך לומר שיש טעות אופטית בהסתכלות על החברה הישראלית. הטעות האופטית היא להסתייחס ליהודים בארץ כקבוצה חילונית וקבוצה דתית וחרדית. זו טעות אופטית. יש הרבה סקרי עומק, מחקר עומק שנעשו, כמה מחקר עומק, בעיקר אחת העמוקות במיוחד שנעשו בפילוח מאוד מאוד, רזולוציה מאוד מאוד גבוהה, זה מחקר של מכון גוטמן. מכון גוטמן במימון של קרן אביחי, במימון עשו ממש מחקר עומק של 1,200 מרואיינים אישית, לא טלפוני, ששלחו להם סטודנטים, עושים את זה נראה לי כל 10 שנים, או כל 5 שנים, או כל 7 שנים, ובמסגרת המחקר הזה נבדקו עמדות של יחס לדת, יחס לדתיות, יש דברים מאוד מאוד מעניינים שעולים מזה. בניגוד לטעות האופטית שיש, שהתקשורת מנסה לצייר, שיש כאן מאבק דתיים מול חילונים, או חרדים מול חילונים, יש בארץ למעשה מיעוט אנטי חרדי, שמונים פחות מ-10%, יש מיעוט חרדי שמונה יותר מ-10%, יש דתיים שמונים כ-20%, ויש באמצע ציבור מסורתי עם מנעד מאוד מגוון. כשאפשר לומר שיש רוב מכריע בעד הנושא הזה של המשך של הסטטוס קוו והמשך הציוויון היהודי, לא כולם שומרים מצוות, חלקם עושים את הקידוש בשבת, חלקם לא נוסעים, חלקם...
אבל חשוב להם שהמדינה יהיה לציוויון היהודי, והציוויון היהודי יוגדר על ידי היהדות הנאמנה.
זה מתחבר מאוד מאוד יפה לאחד המאמרים שקראתי של רבי אלחנן וסרמן, שאומר שבתבורת עקב הדד המשיכה, הוא התחיל כבר לראות את זה אז, כן, לפעמים הוא חכם עדיף מנביא, והוא מתאר שם תיאור שכמעט דומה לתיאור גם בארץ, יכול להיות שככה זה גם היה גם באירופה, בין שתי מלחמות העולם, הוא אומר שלמעשה אחת מהתופעות שבמסכת סנהדרין, בסוף מסכת זה בפרק חלק מתואר, כל הכללות האלה של אחרית, של לפני ביאת המשיח, לפני שבא, לפני משיח אבו, אז הוא אומר גם כאן, העובדה, המלכות תהפך לאמון וכו', אז הוא אומר, הוא מנתח את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, הוא אומר שלמעשה יש בעם ישראל עכשיו, בתקופה הזאת, יש, הוא קורא לזה ערב רב, שזה הנהגה שמובילה בעצם את עם ישראל, כשרוב העם הוא הרוב הדומה מובל כבמה בביקה. מה זה במה בביקה? זאת במה שימצאת בתוך ביקה, בתוך ודי, היא לא רואה ממנה ומשמאלה, היא לא רואה למעלה, לא רואה כלום, פשוט מובלת. אז אפשר לומר שגם בארץ אנשים נמצאים בחלק גדול מהציבור הישראלי, מובל. אחד הדברים המעניינים ששמעתי השבוע, זה לפני כמה ימים, לא השבוע, זה כבר שבוע שעבר, באחד המאספדים על הספד באחד מהמקומות שהייתי, על הרב עובדיה יוסף, אחד מהנכדים שלו סיפר דבר מעניין. הוא אומר שהרב עובדיה יוסף, אולי היה מספר חלומות, וזה היה אדם מאוד דברי תורה, הלכה, הכל הלכה, הכל לימוד תורה, והוא סיפר חלום מעניין שהיה לו. אמר שבחלומו הוא היה בכותל המערבי, והוא פגש שם את אליהו הנביא, את המשיח, לא, הוא פגש את המשיח. והמשיח, רגליו היו נרוצות שם בקרקע, ושאל אותו עובד יוסף בחלום, למה אתה לא מגיע? למה אתה לא מגיע לגאול את עם ישראל? אמר לו, המשיח אני יכול לבוא לגאול את עם ישראל, כשיש מאות אלפי ילדים שלא יודעים שמה ישראל. וזה דבר שריגש אותי לשמוע את זה, כי זו נקודה שהיא ממש מאפיינת את מה שקורה היום בארץ. זאת אומרת, יש תופעה, וזה גם הרפורמים שמו לב לזה. הם עכשיו משקיעים משאבים גדולים מאוד במערכת החינוך. נכנסים לגני ילדים, נכנסים למערכת החינוך, בכל מיני הצטלות. כאילו, באים הצטלה של תוכנית בר מצווה, ותוכנית חגים, וכל מיני דברים יפים, ודרך זה מכניסים את ההרס שלהם. וההרס הזה, עם ההרס הזה, הוא דבר שיכול לגרום למצב מאוד בעייתי בעם ישראל. וגם אנחנו צריכים לחשוב באמת על פתרונות. איך מביאים את המצב הזה שהילדים יגדלו...
אם אין גדעים, אין תיישים.
כן, אם אין גדעים, אין תיישים. אז כשהבמה הולכת בביקה, ואחרי הגדעים והתיישים הולכים גם הם בביקה, זה התופעה שהיא אחת הקללות של תקופה הזאת שהיא כבדת המשיכה.
קיצור, מה שצריך שפשוט לכוון אותם לפי הרועה ולחבר להם את הרועה הנכון.
כן.
שיביל אותם ללב אבינו שבשמיים. ציינת מקודם, אז יש לך את הבגץ מן הצד האחד, רפורמים שהתחלנו לדבר עליהם מן הצד השני, מתחברים ביחד, מאבק מול נושא השבת, שבאמת הנושא הזה הוא הליבה של, שמדברים על מדינה יהודית שומרת תורה ומצוות, בתוך המאבקים הללו, מה מבחינת הסברה, אני לא מדבר עכשיו בן אדם נמצא בסמינר, הוא כבר הגיע לשם, אני מדבר על בן אדם שהוא מגדיר, אני חלילה, כן, מגדיר את עצמו, איננו שומר תורה ומצוות, הוא לא מקבל את השבת כערך, בכל זאת, האם יש כלים לבוא ולהגיד לו, גם אם אתה נמצא בצד השני, שבת צריכה להיות ערך בשבילך. זאת אומרת, יש אפשרות באמת לחבר בן אדם שלא מאמין בערך מסוים, לא באמצעות הפגנות או באמצעות, שזה באמת כמו שציינת, המאבק הציבורי, איך אנחנו יכולים גם בצורה הסברתית לבוא ולהגיד לבן אדם, תקשיב, גם אם שבת זה לא קיים מבחינתך כערך, אבל אולי ערך אחר, לתת לזה נקודת ערך אחרת, מה באמת הכלים?
היו יוזמות כאלה, אנחנו היו שותפים להם, הוצאנו גם
חוות... יש את השבת העולמית גם, נכון?
כן, כן, הוצאנו גם חוות הסברה ודפי מידע, נתנו גם חומרים לארגונים שפעלו בתחום, היו שתי יוזמות, אי אפשר להרחיב על אחד מהם את הדיבור יותר מדי, אבל אפשר לומר שזאת גישה שתפסה, די תפסה גלים, שפה הייתה התארגנות של בעלי עסקים, ואנשי עסקים שהם עצמם לא חרדים וחלקם אפילו גם לא דתיים שאמרו שברגע שמתחילים לפרוץ את גדרות השבת במישור הציבורי בפתיחת עסקים בשבת הדבר הזה מהווה איום על יום המנוחה השבועי שלהם, זה יגרום מצב שבו אנשים שיש להם יום אחד, זה יגרום מצב של עבדות. למה עבדות? כי כמו שהיה בארצות הברית לפני מלחמת העולם השנייה, אדם היה צריך לעבוד 7 ימים בשבוע, 20, כמו שאומרים 24/7, ואם הוא לא עובד, אם הוא הולך לשבת, אז מפטרים אותו ביום ראשון. זה מצב של עבדות, שאדם אין לו את יום מנוחה.
זה תחרות בין
עיקרון סוציאלי. וברגע שבן אדם פותח עסק, אז המתחרה ממול לא יכול שלו לפתוח, בטח אם בשבילו שבת זה. וזה דבר שגורם הרס חברתי. זאת אומרת, כאן, והיו דיבורים כאלה, והיו אמירות כאלה, והיו קמפיינים כאלה, שדיברו על השבת כערך סוציאלי. ברגע שאתה מדבר על שבת כערך סוציאלי, אתה דבר שהוא לא מהווה איום על אדם שלא מכיר עדיין את ההשקפה של התורה. זה מיזם אחד, שהם מיזמים נוספים שנעשים.
עכשיו, חשוב אולי להדגיש שיש איזושהי סכנה מסוימת במיזם כזה, כי אתה בעצם לוקח את היהדות, ואנחנו יודעים שמירת שבת זה ערך עליון, כי הקדוש ברוך הוא ציווה על שמירת השבת, ואתה לוקח ומעביר את זה בעצם לסוג של ערך חברתי. יש פה אולי משהו...
אבל בהקשר זה צריך לומר, ויש לומר את זה לזכות אלו שעמדו בראש העניין והובילו את זה, הדבר הזה פעל את פעולתו בצורה כזאת או אחרת. זאת אומרת, כל הסיבה שהנושא הזה עלה לפרק, ובעצם לא נפתחו עסקים, כמו שחוק העזר העירוני של תל אביב חוקק, והיה אמור לצאת בלי מתנגדות ובלי חולי, אלו שעמדו מנגד וניסו לבלום את זה, אלו אנשי עסקים ואלו בעלי המרכולים, שהם לא דתיים אפילו. והם הביאו את זה לסדר, והם למעשה ניסו לעכב את התהליך, את הפיחות הזוחל שיש בנושא הזה של השבת. זה אחד. והדבר השני זה המיזמים שמתנהלים, שלהביא את השבת גם כמשהו שתורם למשפחה, שתורם לחינוך הילדים, שתורם לחיזוק התא המשפחתי. הדבר הזה, אגב, תופס תאוצה גדולה מאוד בעולם, במיוחד היום שהעולם בנוי בצורה של רכבת שדוערת, ואין לך אפילו זמן ופנאי לחשוב לרגע, לעצור שנייה להתבונן ולחשוב על הדברים.
אני חושב שנקודה מאוד מאוד חשוב רק להדגיש בכל הסיפור הזה, שזה חלק, אם הזכרת מקודם את חדר הכושר, זה המשקולות במשקל הנמוך יותר, רק כדי להגיע באמת בסופו של דבר לאימון האמיתי, שלא תהיה טעות ששם השבת נעצרת. ולצערי, הרב אורביץ, התוכנית הגיעה לסיומה, הייתה מיוחדת כרגיל.
תודה, נעמת לי מאוד גם אתה.
כן, כן, חושב נושאים חשובים. אנחנו נעדכן בעזרת השם סוף שבוע הקרוב, יום חמישי. ארגון הערכים מקיים שבת מיוחדת לציבור החרדי במלון ספק נען בצפת, עם מיטב המרצים של ערכים. כמו כן, שבוע לאחר מכן סמינר אבקות, ושבוע לאחר מכן סמינר למשפחות. אז כל מי שעדיין מעוניין להירשם לאחד מן הסמינרים הללו, או לרשום את אחד מידידיו, כל אחד למקום שמתאים, מוזמן לעשות את זה דרך משרדי הערכים. אנחנו נודה למנכ״ל ארגון הערכים שנמצא כרגע עם קבוצה גדולה מאוד של חוזרים מהמסע לפולין בדרך אל ארצנו הקדושה, נסיעה טובה לכולם, וכמובן נודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, למנהל התוכניות בצלאל כאן, לאפרים דוד על אתר רדיו קול חי, לתכני השידור,
רועי קנטן, וכמובן תודה לך רבי שהיה אורוויץ, ולילה טוב לכל המאזינים.
תודה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
מאזינות כל חי, את אירוע פתיחת החורף אסור לכן לפספס. כל חי מזמין אתכן לצחוק, להנות, להתרגש ולהתרענן ביחד עם הרב יצחק פנגר, השחקנית מיכל לויטין, וגמר תחרות ההופעה הבאה עם השף מירי זורגר, ובהנחיית רחל פסטאג. אירוע אנשים הכל בשבילך שש יתקיים עם ירצה השם ביום שלישי קפה בחשוון 14 בנובמבר בשבע בערב באולם נווה ירושלים בהר נוף. כרטיסים במחיר 40 שקלים ניתן לרכוש בגל פס בירושלים ובני ברק, או בכרטיס אשראי בטלפון 03-794-5081.
ולור הומני של חברת נאוקן ניסיון לתקווה, מטופלת משתפת.
הרגשתי שעזר לי מאוד בכך שנמנעו ממני כל תופעות הלוואי שעליהם סיפרה האחות, וחיזק אותי דבר שהוסיף לי מבחינה נפשית, רגשית ומורלית.
ליצירת קשר 073-707-9470.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
כנס נשים ענקי בהילולת רחל אמנו, ומלאת 4 שנים להסתלקותו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שלישי י' בחשוון 31 באוקטובר למניינם, במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הרב יעקב ישראל לוגסי והרב אפרים חממי, והשתתפות הרבנית שרה אלבז, אשת הגאון הגדול הרב ראובן אלבז, והרבנית ימימה מזרחי. את הערב תנאים האומנית חדווה לוי. יום שלישי י' בחשוון בהיכל מכבי, רחוב גולדה מאיר 21 ראשון לציון. כרטיסים מוזלים בעלות של 20 שקלים, להשיג עכשיו בטלפון כוכבית 5290, כוכבית 5290.
נהג מסעית ובעל מסעית, מסעית לא תקינה מסכנת חיי אדם בכביש, והאחריות הבלעדית לתקינות המסעית היא שלך. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משרד התחבורה ואגף התנועה של משטרת ישראל הגדילו משמעותית את כמות בדיקות תקינות המסעיות בדרכים. מסעית לא תקינה תורד מיד מהכביש. יחד נלחמים על החיים.
שלום לכם ולכולכם, כאן דקה הרי התחזית.
לפי כל הסימנים הביומטריים והמשקעים הגיאומטריים, מתישהו הקיץ יגמר ויגיע
חורף!
שקע, תקע, אין צורך לחשוש מהחורף. אנחנו בחברת החשמל נערכים לקראתו, שוטפים מבדדים, גוזמים עצים ומגייסים צוותי גיבוי. ואתם, התריעו מפני עצים הקרובים לחוטי החשמל, דאגו לחיזוק דודים, עדניות וכל מה שעלול לעוף ברוח חזקה, והכינו אמצעי חימום תקינים. כך יהיה לנו חורף בטוח ונעים. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
באותו רגע נשמע קול רעש חזק, ובמערה הסתרר חושך מוחלט.
מה זה? מה קורה כאן?
זעק גדי ותפס בבעתה את ידו של תנחום שעמד לידו. כולם נעצרו במקומה, הם ניסו לגשש את ערכם בחושך.
המערה נסגרה.
חבורת הרייג, עכשיו בחנויות, למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלום, קוראים לי יוני. אני רווק בן 41. ב-20 השנים האחרונות, עשרות שטחנים הציעו הצעות שונות. הצעה אחר הצעה ירדה מהפרק מסיבות שונות. לאט לאט הייאוש התחיל לחלחל. היו רגעים שחשבתי שלעולם לא אזכה להקים בית נאמן בישראל. לפני 3 חודשים התקשרתי לקבר רחל וביקשתי שהמקובלים יתפללו עליי בקבר רחל אמנו. לאחר 40 יום זכיתי להתארס. אני מציע לעם ישראל, בבקשה, כשמשהו לא מסתדר לכם, אל תרימו ידיים. תתקשרו לקבר רחל ובקשו את תפילת המקובלים. המספר שלהם 1-800-800-863. 1-800-800-863.
אם אתם יודעים מה קורה,
הכל על בריאות. בואו להיות דוקטור מנצח והשתתפו בשעשוע טריוויה ייחודי בנושא בריאות, תזונה, אורח חיים בריא, גוף האדם ועוד. התקשרו עכשיו והרשמו 039-039-039 והשאירו את פרטיכם בתיבה מספר 4 או באמצעות המייל yael@strudel90.co.il. והפקת התוכנית תחזור עליכם בהקדם. דוקטור מנצח, בקרוב בכל חי.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה לנהגים, כשהכביש רטוב, סעו לאט יותר וימנעו מסטייה חדה מנתיב הנסיעה.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 11.